אנחנו סוף סוף חוזרים לסדר הרגיל, היה פסח, מועדים, וברשותכם אנחנו נתחיל ללמוד את השולחן ערוך מתחילתו, וכמה מילים על השולחן ערוך שנבין במה יסקינה. השולחן ערוך שחיבר מרן יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, התקבל על כל עם ישראל. על כל עם ישראל, כספר, הספר שפוסק את ההלכה, מה, כיצד לנהוג לכל עם ישראל. אמנם אשכנזים הוסיפו את הרמה, אבל הרמה לא בא לסתור את השולחן ערוך, הוא כשמו כן, לרמה, להגעות של הרמה קוראים המפה. אם השולחן ערוך הוא מבחינת שולחן, אז הרמה הוא המפה של השולחן. והמפה והשולחן קשורים אחד בשני. אם כן, השולחן ערוך, הוא כתב אותו, ופעם, אם אינני טועה, לפני הרבה שנים, שמעתי מהרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שיש בידו, מהספרים הראשונים של השולחן ערוך, הוא כתב אותו בצורה כזאת, כמו שמחלקים את תהילים בכל יום, אז תוך 30 יום אפשר לגמור את תהילים, יש חלוקות שונות לגבי תהילים, איך אומרים את תהילים. ככה הוא כתב גם את השולחן ערוך, שאפשר יהיה לעבור השולחן ערוך במשך, לפי ימים. יש את השולחן ערוך המקורי, כן? לפי 30 יום, אתה עובר 30 יום, כל השולחן ערוך עובר ועובר. ואפשר לכאורה ללמוד את השולחן ערוך, לעבור על כל התורה, התורה כאן מבחינה מעשית, מבחינה הלכתית, אפשר להקיף אותה, לעבור עליה. זאת היא משימה אפשרית, זאת לא משימה בלתי אפשרית. זאת אומרת, לעבור, כמו שאנחנו אומרים, קיצור שולחן ערוך, אפשר לעבור על כל, אפשר היה לעבור על כל שולחן ערוך, כמובן, מי ששוקד על התורה, תלמידי חכמים וכו'. זה היה לכתחילה. אבל במשך הזמן, מכיוון ששולחן ערוך נהפך לממש, לעמוד התווך של כל פסיקת ההלכה בישראל, אז סביב השולחן ערוך הצטרפו כל מיני פירושים שכל מי שעוסק בלימוד ההלכה חייב ללמוד אותם, כמו הברטה ושערי תשובה. אבל מה שהתקבל על כל עם ישראל זה המשנה ברורה. המשנה ברורה שחיבר אותה חפץ חיים, זכר צדיק לברכה, כן, חפץ חיים על רבי ישראל, מאיר ישראל, הכהן, כן, זכר צדיק לברכה, שכינויו החפץ חיים, שהוא גם חיבר את הספר שמירת הלשון. אז זה התקבל על רוב רובם של הקהילות והעדות בעם ישראל, המשנה ברורה. זה נקרא המשנה ברורה. ואנחנו נלמד את השולחן ערוך, ועם המשנה ברורה, לפעמים הוא מרחיב, יש לו ליד המשנה ברורה, לחפץ חיים, ביאור הלכה שהוא מרחיב קצת ומעמיק ואת המקורות בשער הציון שהוא מופיע למטה. זה המבנה של המשנה ברורה. אנחנו נלמד כאמור את השולחן ערוך וניגע בנקודות שהן הלכה למעשה שנוגעות אלינו מתוך המשנה ברורה. ואני ממליץ מאוד לתלמידים, מי שרוצה פעם להתחזק באמונה, יש כאן מישהו מעוניין? שילמד את ההקדמה, ההקדמה לאור החיים, שולחן ערוך של החפץ חיים, למשנה ברורה, כן, ההקדמה היא חשובה מאוד, חשובה מאוד, צריך ללמוד את ההקדמה, הקדמה לזה, והקדמה להלכות שבת גם, כדאי ללמוד את ההקדמה, זה ממש דברים מאוד יסודיים, מה תכלית האדם, ומה עניינינו, מה עם ישראל, כל הדברים האלה, כאן בהקדמה זה מופיע, בלשונו הצחה והנעימה של החפץ חיים. השולחן ערוך מתחיל בהתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. התגבר כארי, אדם צריך להתגבר. המילה התגבר היא מילת המפתח לכל החיים שלנו. אדם נולד בשביל להתגבר על קשיים. אין אדם בלי קשיים. אני בדקתי, יש לי מד מיוחד. נולד תינוק, דבר ראשון בוכה, קשה לו. קודם אמא שלו נשמה בשבילו, עכשיו הוא צריך לנשום באופן עצמאי. מתחיל לבכות, למה הוא בוכה? צריך להתגבר. על כל דבר צריך להתגבר. וכשאדם קם בבוקר, דבר ראשון צריך מה לעשות? להתגבר על הנטייה הטבעית שלו, לישון, הוא רוצה להמשיך לישון במיטה. מידת הגבורה היא מידה שהיא צריכה לאפיין את האדם באשר הוא אדם. להתגבר. ואדם צריך לקום בבוקר כארי, כמו שהוא אומר כאן. להתגבר כארי על כל אותם מחשבות ואותם נטיות שאומרים לו, אל תקום. אבל בשביל להתגבר כארי אתה צריך איזושהי מוטיבציה. זה לא מספיק שאני בא ואומר לך, חבר'ה, תתגברו כארי. בשביל מה לקום? אחת הבעיות של אנשים שקשה להם לקום מהמיטה, שהם לא יודעים בשביל מה לקום. מה, אני אקום, בסדר, אז בשביל מה? מה אני אעשה היום? אני מפוזר, אני מבולבל, אני לא יודע בשביל מה לקום. יש כאלה אנשים שבאמת קשה להם. הם לא יודעים, אין להם שום דבר בשביל מה לקום. לפעמים גם החיים לא כל כך הם יראים להם פנים, אז אומרים, מה, בשביל הצרות לקום? אני מעדיף לשכב במיטה מאשר לקום. לא פעם אני פוגש תלמידי, אומר, תקום. תסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח. בשביל מה? בשביל מה לקום? בא השולחן ערוך ואומר לנו, בשביל מה לקום? לעבודת בורו אדם נולד, יש לו מטרה. אדם נולד לעבוד. לעבודת הבורא. לעשות רצון הבורא. זה אומר המשנה הברורה. לעבודת בורו, כי לכך נברא אדם. צריך לברר, אדם צריך לברר לעצמו בשביל מה נולדתי. זה לא הדבר מובן מאליו. זה צריך בירור. נולדנו לעשות רצון הבורא, נקודה. שזה נולד. האם אתה יודע, אתה קם אפילו סתם לעבודה, יש לך יום עבודה. אתה יודע, יש לך מנהל עבודה, אתה צריך להופיע בזמן, לא תופיע בזמן, יפטרו אותך וכל זה. תקום כמו אריה. ואדם קם לאיזה טיול או משהו כזה, הוא יודע, אם הוא לא יקום בזמן, יפסיד את האוטו או משהו. יקום כמו אריה. כאן מדובר על עבודת הבורא, זה לאלה, זה לאלה או לאלה. כן. כשאדם מודע שהתפקיד שלו לעבוד את הבורא, הוא קם כמו אריה. כי לכך נברא האדם. ואף אם יסיענו יצרו בחורף לומר, איך תעמוד בבוקר? כי הקור גדול. ויסיענו בקיץ לומר, איך תעמוד במיטתך? ועדיין לא סבעת משנתך, אתה רוצה עוד כמה שעות לישון. יתגבר על היצר הזה, ואל ישמע לו, ויחשוב בנפשו, וידמה לעצמו. אילו היה נצרך לעמוד לשרת לפני מלך בשר ודם, כמה היה זהיר וזריז לעמוד בהשכמה, להכין עצמו לעבודתו. כל שכן, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. האדם צריך לדעת שהוא קם באמת לעמוד לפני הבורא. הוא צריך לעשות השתדלות לקום בזריזות. אנחנו נלמד שגם הזריזות אין הכוונה לקפוץ מהמיטה. אלא הזריזות הכוונה להתעורר, יש גם העניין של הדרגתיות. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. איך אתה קם? אתה קם בזריזות, בשמחה. אתה קם על רגל ימין, על צד ימין אמר. כל היום הוא לגמרי אחר. אתה קם מתוך עצלות, מתוך בטלנות, מתוך... אתה כבר מקרין, כל היום הדבר, כל היום נראה לך כמו שאתה קם. לכן הרגעים הראשונים שאדם קם, הם מאוד חשובים. הרב קוק מציין בעולת ראייה, שהדבר הראשון שאדם אומר בבוקר זה מודה אני. אז הוא אומר שמודה, מודה זה הכרת הטוב. אדם צריך לקום עם עין טובה, להסתכל על העולם בעין טובה, לא בעין שחורה, עין פסימית, לראות הכל טוב. להתרגל לדבר, זה יש להתרגלות. אתה קם בבוקר עם מחשבה טובה, אתה מסתכל, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, על החסד שהוא עושה עם כולנו ואיתו, אז יש לו חשק, יש לו מרץ, הוא קם כארי.